כל יום אני יורד למטה על סוף יום עבודה, קונה 3 לחמניות לילדים שלי.
אוקיי.
כבר מכירים אותי, אז אומרים לי, 3 לחמניות? אני אומר לו, כן. 3 לחמניות? כן. ככה כל יום בזה. פעם אחת אומר לי, כמה לחמניות היום? אז אמרתי לו, 3, כרגיל. נחש כמה ילדים יש לי. מסתכל עליי, אומר לי, 4.
בזמן שבתם, 130. שלום דני.
שלום דור.
אני מקווה שאתה לא רעב אחרי שנותרת לנו לחמניה. היום אנחנו עם פרק האמת קשוח ומאוד מגוון, כי אנחנו הולכים לתפור לכם מסלול מטורף שמתחיל בטסלה, עובר דרך אילון מאסק ודרך טוויטר ודרך סורוס ודרך קונספירציות בינלאומיות ודרך ימין ושמאל. השם שאנחנו קוראים לו זה הון שלטון זקני ציון. נלך על הסיפור של ג'ורג' סורוס, מאיפה הוא התחיל, מדוע שונאים אותו, ונדבר על התפקיד של מאסק כאן בליבוי של הסערה הזו האחרונה, ואולי דווקא המייסד של טוויטר יכול להציל את המצב, לפחות בכל מה שקשור לרשת. ואני חושב שאנחנו רוצים להתחיל באמת לדבר לרגע על ג'ורג' סורוס, נכון, שמשחק עבור רבים בימין בישראל ובעולם את תפקיד
השטן בהתגלמותו.
השטן בהתגלמותו.
ממש אבל.
שלל קונספירציות, מימים, תמונות איומות, ציוצים, פייסבוקים, מה שאתה רוצה. ומעניין שמצטרף אליו ממש שבוע שעבר, לא אחר מאשר אילון מאסק.
נכון. מצייץ ציוץ של בסך הכל 5 מילים. סורוס רימיינדס מי אוף מגנטו.
סורוס מזכיר לי את מגניטו.
עכשיו אני...
לא רק אתה?
כן. אני אומר, מה זה מגניטו? כאילו, מה הוא מדבר הבחור הזה? לא יודע מה זה מגניטו. אתה נכנס בעצם לגוגל טרנדס, ואתה רואה פתאום קפיצה משוגעת בחיפושים של מגניטו.
אמרתי לא רק אתה, חצי עולם. אגב, גם אני לא יודע מי זה מגניטו, אז הלכנו לבדוק.
אבל אתה יודע, אני פה אמרתי בקשת, סיפרתי את הסיפור הזה לאיזה מישהו, אז אמרתי, מה, מגניטו? ברור,
איך אתה לא יודע, זה כאילו העולם נחלק לנכון, אנשים שכאילו חיים את העולם הזה של גיבורי העל ואנשים הנורמליים.
נכון.
סליחה, אני יודע, אתם אוהבים את זה.
נכון, אז IGN, שזה בעצם מין אתר כזה שעושה הרבה דברים, כאילו על משחקים ועל כל מיני כאלה דברים, הוא דירג את 100 גיבורי העל של כל הקומיק בוק בהיסטוריה.
כן, לא, אבל ספציפית זו רשימה של הווילנס, של נבלי העל.
נבלי העל, סליחה.
הגיבורים השליליים, המרושעים.
נכון, מי במקום הראשון?
מגניטו.
מגניטו. אז אמרתי, טוב, בוא ניכנס לוויקיפדיה ונקרא קצת מי זה המגניטו הזה.
מגניטו הוא דמות בדיונית של נבל על, כלומר אנטי גיבור, מיוטנט שמופיעה בחוברות הקומיקס אקסמן, הוא חי ביקום של מארוול. הדמות הופיעה לראשונה בספטמבר 1963 בחוברת אקסמן, כאויב הראשי של קבוצת אקסמן. הוא נוצר על ידי הכותב סטן לי והמאייר ג'ק קירבי, הוא ידוע...
סטן לי יהודי.
יהודי.
חשוב.
השם שלו הוא אריק מגנוס לנשר, יש לו יכולות אל-טבעיות, הוא שולט בשדה המגנטי שסביבו, ולכן הוא יכול לשלוט במתכות, הוא יכול לרחף, הוא יכול להפעיל שדה כוח בלתי חדיר, ולעצב חומרים כרצונו, ואפילו להפעיל טלקינזיס, שזה תנועה בכוח המחשבה. שוב, אנחנו בתוך עולם של גיבורי על קומיקס, אוקיי? הכל דמיוני. במהלך עלילות הקומיקס נחשף מגנטו כיהודי ניצול שואה, יש לו דמות מורכבת, הוא פועל מתוך מטרה צודקת כדי למנוע את דיכוי המיוטנטים, המוטציות כאילו, על ידי בני אדם הרגילים, אבל הדרכים שהוא עושה את זה הן אלימות ומרושעות. עכשיו תשמע, יש כאן כל כך הרבה דאטה שקשה לחבר את זה לתוך משהו הגיוני למי שלא חי את העולם הזה. בתוך עולם של קומיקס יש לך גיבור מרושע שהוא יהודי ניצול השואה, נדמה לי שגם ניצול אושוויץ, יש לו אגב סיפורים שהולכים אחורה, מי זה ההורים שלו ומה קרה להם ואיך רצחו אותם, כאילו איך מתחבר ניצול שואה לגיבור קומיקס, לנבל על שפועל למטרות צודקות, והוא מוטציה בכלל.
נבל העל של כל הזמנים, זה אל... לא סתם כן. נבל העל.
בעולם של הקומיקס זה הגיוני.
תשמע, א', אמרו לי שהוא דמות מורכבת ומעניינת מעין כמו המגניטו הזה, אבל נחזור חזרה לג'ורג' סורוס, אז בעצם מה קרה שזיקה אותו בכינוי הזה? ג'ורג' סורוס החליט לפני בערך שבועיים, שהוא מוכר את כל המניות של טסלה שברשותו. ג'ורג' סורוס הוא איש עמיד מאוד, היה לו 132 אלף מניות של טסלה, וביום אחד, בום, הוא מכר אותם.
אם אני לא טועה, זה כולה 16 מיליון דולר.
עכשיו, אתה רוצה גם לדעת מה זה עשה למניה?
כלום.
המניה עלתה.
לא? עלתה.
כן, עוד פעם, זה לא אומר כלום, כי המניה של טסלה היא אחת המניות הכי וולטיליות בשוק ה-S&P האמריקאי.
אבל זה אולי כן קשור לזה שהיא קצת עלתה ברבעון האחרון, המניה של טסלה, ויש כמה אנשים שאמרו, יאללה, הזדמנות לצאת.
נכון. קרא את הציוץ הזה של אילון מאסק, בחור שקוראים לו בריין קרסנשטיין, שהוא עיתונאי שמאלני, לוחם צדק, והוא אמר...
הוא צוחק על ההשוואה למגנטו, אבל הוא אומר חוויותיו של מגנטו במהלך השואה כניצול, עיצבו את נקודת המבט שלו, כמו גם את העומק והאמפתיה שלו. סורוס, שגם הוא ניצול שואה, מותקף ללא הרף בשל כוונותיו הטובות, שכמה אמריקאים חושבים שהן רעות, רק כי הם לא מסכימים עם ההשתייכות הפוליטית שלו. כלומר, הוא לא צוחק, הוא מבקר את ההשוואה בין סורוס למגנטו.
ואז אילון מאסק משתלח בתגובה באותו עיתונאי ועונה לו,
אתה מניח שהן כוונות טובות? הן לא. הוא רוצה לשחוק את המארג הבסיסי של הציביליזציה. סורוס שונא את האנושות. אולי כאן מתחבט באמת ניחוח אנטישמי אז.
כן.
סורוס שונא את האנושות, רוצה לשחוק את הציביליזציה. הטייקון היהודי בא להרוס את כולנו.
אם אתה גם משווה אותו למגניטו, אז מגניטו רוצה לשמור על המוטנטים. אז כאילו סורוס רוצה לשמור על היהודים, וכאילו להחריב את כל מי שאינו יהודי.
זה ההשוואה.
אם אתה משווה אחד לאחד, ולכן פה הבעייתיות הקשה מאוד, בוא נדבר שנייה על ג'ורג' סורוס. חמש עובדות על ג'ורג' סורוס.
הוא מדורג במקום 243 ברשימת עשירי העולם. הונו מה? 8.5 מיליארד דולר?
כן, דרך אגב, הוא מאוד 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 עשיר, אבל הוא מוציא המון כסף, יותר מכל אחד אחר, על פעילויות צ'ריטי. כן. לפני עשור הוא היה לו 25 מיליארד דולר, הוא פשוט...
הוא מוריד את עצמו.
כל הזמן.
הוא הקים קרן גידור ב-1973, אבל ב-2011 הוא הפסיק לנהל כספים של לקוחות, אלא רק את של עצמו. ב-92 הוא אימר נגד הלירה הבריטית, שם על זה 10 מיליארד פאונד, והרוויח מיליארד פאונד באותו יום, והלירה הבריטית קרסה. ונכון, מאז הוא אימר גם נגד כלכלות נוספות, למשל בתאילנד, וגם שם הוא הוביל לקריסת המטבע המקומי, ואני חושב שזה עזר אולי ברמה הפיננסית לייצר לו תדמית של נבל, כי הוא מזהה חולשות בכלכלות לאומיות, ויודע לנצל אותן להרוויח, והציבור מפסיד.
נכון.
חד משמעית.
זה בדיוק מה שהוא עשה. אבל מי שבעצם הכי השפיע עליו, זה הפילוסוף המאוד מפורסם של המאה ה-20, קארל פופר, שכתב ספר שנקרא "החברה הפתוחה ואויביה".
ושם הוא אומר, אם אנחנו חפצים בקיום הציביליזציה שלנו, עלינו להיגמל מן ההרגל לבטל את עצמנו מפני אנשים גדולים. אנשים גדולים עלולים לשגות שגיאות גדולות. רגע, הוא מדבר אל כולנו. אם אתם פוגשים אנשים נורא עשירים, סלבס, שר בממשלה, ואתם מתבטלים בפניהם, אל תתבטלו. ועכשיו מגיע משהו יותר עמוק. הדמוקרטיה מאפשרת שינויים מעצם בסיסה, והיא מתקדמת בהדרגה לקראת חברה טובה יותר, אומר פופר. בעולם שמשתנה תמיד, השארת האפשרות לשינוי חברתי פתוחה הוא דבר הכרחי, ואין בה את הסיכון שכרוך בקבלת מרות אוטופית. עכשיו שימו לב, השאלה העיקרית בדמוקרטיה איננה איך בוחרים את השליט, אלא מהי הדרך האפשרית לפטר את השליט במידת הצורך. ואני חושב שהוא שם כאן אצבע מאוד מדויקת על אלמנט מאוד חשוב בדמוקרטיה, תכף נחבר את זה לנרטיב שלנו, של הפרק היום, אבל הטריק בדמוקרטיה פחות זה הבחירה ויותר אפשרות להעיף את השליט.
תשמע, הוא נחשב לאחד הפילוסופים הגדולים של כל הזמנים, ובטח של המאה ה-20, מאוד מאוד השפיע על סורוס, ובעצם סורוס, בעקבות הספר הזה, הקים את העמותה שהיא זאת שמממנת את כל הפעילויות, קוראים לה Open Society Foundation, והוא בעצם לאורך השנים בוחר לעצמו מטרות, החשובות שבהם היו התנגדות למשטר האפרטייד בדרום אפריקה, וחיזוק הדמוקרטיה בסין, שלא כל כך הצליח לו, ובנפאל ובהודו, מניעת שלטון אוטוקרטי וכן הלאה וכן הלאה, היו לו הרבה מאוד דוגמאות, וגם בישראל הוא תומך בהרבה מאוד ארגוני שמאל, תכף נגיע לעניין הזה.
כלומר, הוא ליברל מוצהר, הוא תמיד יהיה בעד האופוזיציה, תמיד יהיה בעד האוכלוסיות המוחלשות?
הוא תמיד יהיה בעד הדמוקרטיה. זה כאילו הטענה העיקרית שלו.
שלו.
קארל פופר אומר שברגע שנותנים אפשרות ביטוי לכל הפלגים, גם אלה שאינם בשלטון, בעצם מחזקים את הציביליזציה. זאת הנחת המוצאה שלו. זאת אומרת, הוא אומר, אני, אפילו אם השלטון דרך אגב יכול להיות שמאלני, או דמוקרטי נגיד בארצות הברית, אבל מתנהג בצורה מאוד כוחנית כלפי קבוצות מיעוט, אז אני אממן את הקבוצות מיעוט. כן. זאת תפיסת העולם שלו, אפשר להתווכח איתה, לא להסכים איתה, אני זה... רק מתאר אותה.
בוא נגיד ככה, זה קצת בן דוד של העובדה שהתקשורת למשל צריכה לבקר את בעלי הכוח, ולכן התקשורת צריכה להיות ביקורתית כלפי הממשלה דבר ראשון.
נכון.
דמוקרטיה, הקטע זה אופוזיציה, לא קואליציה, אופוזיציה. כן. לא משנה מאיזה צד. טוב.
2008, אם אני לא טועה, נכתב ספר שנקרא The Shadow Party, על ידי דיוויד הורוויץ, הוא גם יהודי, זה די מדהים, בעצם שמדבר על התפקיד של אנשים כמו סורוס, לממן כל מיני הילרי קלינטון ואחרים, ובעצם לייצר איזשהו משהו שהם קראו לזה אחר כך בכתבה שעשו על זה בפוקס ניוז.
The Puppet Master.
כן, כן.
מהפעיל תיאטרון הבובות.
כן, בדיוק. הבובאי שעומד מאחורה. ואז כבר בעצם התחיל להיווצר איזשהו משהו שקצת מתחיל להריח אנטישמי. זה ממש נהיה אנטישמי. שבעצם המגזין המאוד ימני קיצוני, ברייטברט, פרסם כתבה עליו והציין שהוא כמו תמנון. ככה קורא לכתבה, "Like an Octopus". שזה בעצם אותה ממשלת בובות שאתה שולט מאחורה, בעצם אוקטופוס, תמנון שיש לו זרועות לו שלוחות לכל מקום, והאוקטופוס הזה, זה ממש סימן אנטישמי מובהק. למה?
אפשר למצוא אותו על השאר של הפרוטוקולים של זקני ציון, האורגינל.
זאת המהדורה המצרית, למי שרואה את זה בווידאו, אבל זה בעצם מסמך מ-1903, שהוא נחשב הבסיס לכל התיאוריות של היטלר, ולכל התיאוריות הפשיסטיות האחרות שצמחו 20-30 שנה לאחר מכן, גם ברוסיה דרך אגב, בהרבה מאוד מקומות, ושם בעצם תואר היהודי כתמנון, שמממן ושולט ומחליש בעצם את השלטון וחותר תחתיו. מי שבעצם עשה את החיבור הראשוני ממש היה לא אחר מדונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, שהגיע להפגנה והיו שם הרבה מאוד מחאות נגדו, והוא אמר שמי שהזמין את המחאות האלה ושילם עבורן כסף היה לא אחר מסורוס. שטויות במיץ עגבניות, הוא בכלל לא היה מעורב שם בדבר הזה, אבל זה נורא קל. סטיב בנון שבעצם הוביל אותו לקמפיין אמר, אתה צריך דמות שתהיה הנבל והרשע.
כל אחד נכון? צריך אויב.
הוא אמר, הלוואי ואני הייתי יכול להיות דמות של נבל ורשע, והייתי יכול לייצר לעצמי את הגרביטס שג'ורג' סורוס הצליח לייצר. הוא ייעץ לטראמפ כאילו לתקוף את סורוס.
ואולי הציטוט הכי שקרי במוצהר, זה הציטוט של קווין מקארתי, שאומר, אנחנו לא נוכל להרשות לסורוס ובלומברג, ובקיצור, יהודים הרבה כסף, לא נוכל להרשות להם לקנות את הבחירות האלה. צאו להצביע. שזה בסדר גם לא יכול לצאו להצביע, אבל ההאשמה כאילו יהודים אשרים הולכים לקנות את הבחירות, הייתה שקרית לפני, והיא שקרית אחרי.
דרך אגב, הוא אולץ למחוק את הציוץ,
אוקיי.
הוא לא התנצל עליו מעולם. זאת אומרת, מבחינתו כאילו הדבר הזה קרה, דרך אגב, הוא כל כך התקדם, שעכשיו הוא יושב ראש בית הנבחרים של ארצות הברית.
יפה.
אתה מבין?
משתלם.
וזה הביא לעוד איזה רעיון שאנחנו גם כן דיברנו עליו בעבר, שנקרא Deep State, שכל גבעת הקפיטול וכל מוסדות השלטון, ה-CIA, ה-FBI, וזה נשלטים על ידי כוחות סמויים, שבעצם ממומנים על ידי לא אחר מאותו ג'ורג' סורוס.
כן, זה נחמד שאתה משאיר את זה רק בטריטוריה האמריקאית, אבל המונח Deep State דפוץ גם בחלקים מהתקשורת הישראלית.
נכון.
וצריך שנייה להגיד, מצד אחד, אין ספק שיש אנשים עם דעות שונות, אולי לא הדעות של השלטון, והם נמצאים בכל מיני מערכות של המדינה. אני לא בטוח שזה לא בסדר, יכול להיות שזה ככה צריך לעבוד. יכול להיות שיש גם הרבה אנשים מאוד עשירים שמממנים ארגונים שמאמינים בהם. אגב, בכל הצדדים של הקשת הפוליטית. עד כאן זה בסדר, גם המחלוקת היא בסדר. אני לא מסכים לדעותיו, והוא מממן ארגונים שלא על דעתי, והם מקדמים צעדים שאני לא אוהב. פיקס! ברגע שאנחנו חורגים לעולמות של אחד, שקר, ושתיים, הסתה, תמנונים אנטישמים, אולי יש כאן בעיה.
אני מסכים. אתה רוצה שנייה להסביר פה את מה קורה עם מרג'ורי טיילור גרין?
כן, אז מרג'ורי טיילור גרין, נכון, היא חברת קונגרס שאנחנו מחבבים במיוחד, והיא לא מחבבת אותנו, היא מחבבת כלי נשק אוטומטיים, והיא הגיבה לציוץ שאמר, בוא נדבר על מי עומד מאחורי הסדר העולמי החדש. והציוץ הזה כמובן שם את התמונות של סורוס, כבאמת כל מיני סוגים של מפלצות, הוא מדומה למפלצת שרוצה לקדם סדר עולמי חדש, שזה אגב מהדהד קונספירציות מכל מיני סוגים, ואז היא עונה, Oh yeah, the Nazi himself trying to continue what was not finished. אנחנו מזכירים, סורוס הוא ניצול שואה, ומרג'ורי טיילור גרין מאשימה אותו בזה שהוא נאצי.
מנסה לסיים עבודה שלו, כן, אתה מבין?
שמסיים לסיים את העבודה של היטלר כאילו. עכשיו, על מה זה נשמח? זה נשמח על הסיפור של סורוס עצמו, שהוא כבן נוער, טינאג'ר, בזמן השואה בהונגריה, קיבל מסמכים מזויפים, כאילו שהוא בן של פקיד הונגרי, ואותו פקיד הונגרי, העבודה שלו הייתה לחלט רכוש של יהודים שגורשו. והוא, כבן המזויף, שזה כמובן היה הצלת חיים שלו האישית, של סורוס, שאבא שלו סידר לו, הוא, כבן המזויף של אותו פקיד, היה מתלווה אליו לעבודה של אבא המזויף הזה, שזה היה לחלט עבודה של יהודים. והוא הגן על עצמו, סורוס, ואומר, אני בן נוער תחת כיבוש נאצי, הזהות הזאת, זה הסיכוי שלי לנצל.
הוא היה בן 14.
כן. מה אני אמור לעשות? ומכאן תוקפים אותו על זה שהוא בעצם היה חלק מהשלטון הנאצי, שזה, אוקיי, לשפוט כל אחד מהצופים המאזינים.
זה מגיע ממש לימינו אנו, שעכשיו בעצם יש מתחרה בשם רון דה סנטיס.
מתחרה על הכרטיס הרפובליקני לנשיאות הבאה.
והדלגיטימציה איך נעשית, קוראים לו רון דה סורוס. למה? כי זה חלק מהדיפ סטייט שסורוס עומד מאחוריה, והוא בעצם מנסה לחתור תחת טראמפ ולפגוע בסיכויים של טראמפ להיבחר. כן. וכמובן שהיופי הזה הוא לא רק קורה בארצות הברית, כמו שאמרת קודם, הוא גם מגיע אלינו ולמשפחת נתניהו. לפני שש שנים, יאיר נתניהו פרסם בסיפור הזה של מני נפתלי, בעצם איזה מין שרשרת כזאת של מני נפתלי ואלדד יניב ואהוד ברק.
כאילו כל אחד מופעל על ידי מישהו אחר, מני נפתלי מופעל על ידי אלדד יניב, שמופעל על ידי אהוד ברק, שמופעל על ידי, אני לא יודע מה זה, מה זה?
קריקטורה של יהודי כזה, אתה יודע...
חומד בצע, כן, בדיוק. הוא מופעל על ידי איש לטאה. אני לא יודע להסביר מה זה, זה מתוך קומנטריות קונספירציה, והוא מופע על ידי ג'ורג' סורוס. בקיצור, ג'ורג' סורוס הוא הארכי נבל, כן, שמפעיל את כל האופוזיציה נגד נתניהו, לפי הציוץ הזה של יאיר בנו.
ולפי וויינט, מי ציטט אותו?
ארגונים נאצים.
כן, אמרו, יאיר נתניהו הוא לגמרי אח.
שזה מין לופ כזה שלי קשה להקל לוגית, איך הימין הישראלי מתחבר לימין האנטי-יהודי בעולם.
מה זה? זה קוקלס קלן. כן. זה ממשיכי דרכם של היטלר. זה היהודים, וזה ממשיך הסרלול הזה, באמת, זה פשוט... זה כמו איזה רביט הול, שכמה שאתה צולל יותר עמוק, אתה פשוט לא מבין כלום, אתה פשוט מגלה שאתה באמת לא מבין כלום. אז בעיר נתניהו, חברו טוב ויקטור אורבן, שעכשיו בכותרות בגלל כל הסיפור של ההפיכה המשטרית, מסתבר... שארתור פינקלשטיין שהוביל את נתניהו לניצחון סוחף פה בישראל, הוא בעצם חיבר אותו לאותו אורבן, וארתור פינקלשטיין הציע הצעה פורצת דרך, משהו שלא שמעת כמותו, ואמר, יש לי רעיון, בוא ניקח את סורוס בתור הנבל.
תמצא לך אויב.
כן, תמצא לך אויב, עם תיאוריה של, אתה רוצה לספר את התיאוריה?
אחד הטיעונים זה באמת התמיכה של סורוס בארגונים ליברליים שהוא אכן תומך, והתמיכה שלו בשיקום של פליטים, כולל מוסלמים, כולל באירופה. והדרך להפוך את זה לקמפיין שלילי זה להגיד הוא מאיים על המארג התרבותי במדינות אירופה, לכן הוא השטן והאויב. אגב, שוב, המחלוקת הפוליטית היא בסדר גמור. כן. אפשר לחלוק עליו ורצוי לקיים את הדיון הזה. כשהופכים אותו לארכי נבל, אז אולי נולדת כאן איזושהי בעיה, ומצאנו את אותו קמפיין שהתחיל באירופה, אגב, בכמה מדינות באירופה, לא רק בהונגריה, גם הגיע לישראל. נתניהו טוען, או טען על כל פנים לפני 5 שנים, ג'ורג' סורוס אחראי לקמפיין נגד גירוש המסתננים.
דרך אגב, זה כאילו לא לגמרי לא נכון, הוא כן מימן, כמו שאמרנו, ארגונים שמאלנים, חלקם רדיקליים, שתומכים בזכויות עבור מסתננים. זה לא לגמרי לא נכון, האמירה הזאת.
זה לא לא נכון, אבל פשוט צריך לזכור שני דברים. אחד, יש מיליארדרים מכל העולם שמממנים הרבה מטרות אזרחיות ופוליטיות בישראל. מצד אחד יש לך את קוהלת ואת שלדון אדלסון, ומצד שני יש לך את סורוס ורבים אחרים, וכל אחד שם את הכסף שלו איפה שהוא רוצה, ומייצר את ההשפעה שהוא רוצה לייצר. ספציפית, כשאנחנו מתמקדים בג'ורג' סורוס, אנחנו בתוך קונטקסט, והקונטקסט הוא האיש הזה מתדלק קונספירציות אנטישמיות בכל העולם.
מטורפות.
צריך לזכור את זה.
זה נקודה מצוינת, לחזור חזרה לאלון מאסק ולטוויטר. גם אוניברסיטת סטנפורד וגם קאזם, שזה בעצם איזה גוף ממשלתי כזה שבודק שאין בעצם כל מיני תופעות שליליות ברשת, פרסמו מאמר שנקרא אנטישמיות בטוויטר לפני ואחרי רכישתו של מאסק.
הרכישה שלה על ידי מאסק, כן. שזאתה לפני 50 שנה.
ומה אתה רואה? עלייה מטורפת באנטישמיות בטוויטר מאז שמאסק נכנס לתוך הפלטפורמה הזאת. לא של מאסק עצמו, אלא בכלל בפלטפורמה ככלל.
אם היית בודק גם על התבטאויות גזעניות אחרות נגד שחורים ונזה, הכל קפץ.
הכל.
ומי היהודי הכי מושמץ? הארכי נבל.
מי בכלל האיש הכי מושמץ? כן, זה לא
חייב. אגב, הוא גם במקום הראשון וגם במקום השני.
זה מדהים, כן.
הכי מושמץ.
הוא גם סורוס וגם ג'ורג' סורוס. במקום השלישי, הכי מושמץ זה ישו.
שהיה יהודי. אני מבין למה משמיצים אותו.
כן, בדיוק. ואז היטלר, ואז ביידן, ואז טראמפ, ואובמה, ומזרחי פתאום.
אלה השמות שמככבים בציוצים האנטישמיים, סורוס לוקח בענק, בפור אדיר, ללא שום קשר לפעילותו, הוא פשוט נהיה הדמון היהודי.
נכון, ולפני ממש 4-5 ימים, עיתונאית ימנית עצמאית של אחד הגופים היותר קיצוניים, לוקחת את הכתבה הזאת של מה שהראינו אנחנו מוואלה, על הציטוט הזה של נתניהו שאומר שסורוס תמך במסתננים בישראל, ואותה כתבה התפרסמה גם בג'רוזלם פוסט, ובעצם אומרת, האם נתניהו הוא בעצם אנטישמי בזה שהוא מאשים את סורוס בקמפיין המסתננים הזה? ועונה לאלון מאסק, ADL, שזה בעצם הליגה למניעת השמצה, אולי הארגון הכי חשוב בעולם בכל מה שקשור במלחמה של היהודים באנטישמיות.
ADL זה Anti-Defamation League, ליגה נגד השמצה.
עונה ל-ADL שהוא drop the A. זאת אומרת, במקום להיות הליגה למניעת השמצה, הליגה להשמצה. זה מזעזע, זה פשוט מזעזע, אין לי מה להגיד, וזה מתחבר הסיפור הזה של הליגה להשמצה ללא אחר מאשר קניה ווסט. אז קניה ווסט הורחק על ידי מנכ״ל טוויטר הקודם, פראג'
ארגוואל, אחרי שורה של התבטאויות אנטי-יהודיות, כולל בטוויטר, כולל בפודקאסטים. יש הרבה מה להריץ בהיטלר, נכון? זהו.
כן.
בהחלט, בהחלט.
אז בעצם אלון מאסק החליט שהוא מחזיר אותו, הציוץ הראשון שלו אחרי שהחשבון חזר, היה שלום עם סמיילי.
שלום בעברית.
שלום.
חמוד.
מדינת ישראל ענתה לו we would very much like to be excluded from this narrative, שזה בעצם ציטוט של התשובה של טיילור סוויפט ענתה לו באיזה ויכוח ביניהם.
שיש בזה משהו חמוד, כאילו.
נכון, ואלון מאסק עונה למדינת ישראל, הציוצים שלך ממש טובים, עוד מדינות צריכות לצייץ כמוך. זה לא כיף להיות כפוץ, אז אל תהיה קפוצה.
אז הוא לא אנטישמי אילון מאסק, לפעמים הוא בעד ישראל.
ממש.
כשהיא עובדת בפלטפורמה שלו כמו שהוא רוצה.
בדיוק. וממש לפני כמה ימים, אדידס מודיעה שהיא תורמת את כל ההכנסות מהמותג איזי, שזה המותג של קניה ווסט, שהיה מותג מאוד 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 מצליח, אבל היא התנערה ממנו וביטלה את החוזה אחרי כל ההערות האנטישמיות שלו. לאן היא תורמת את זה? לליגה למניעת השמצה. זאת אומרת, כל הכנסה מהסטוק האדיר שנתקעה איתו של האיזי הזה, הולך לליגה למניעת השמצה.
שגם פה אנחנו טיפה חושדים, אם זה לא משרת איזה מטרות מסחריות של אדידס, לא?
לא יודע.
לא יודע.
אז רק מראה ש... איך חברה מסחרית ראויה מתנהלת בעולם הזה.
כאן יש גזענות, כאן יש השמצה, אנחנו בחוץ.
לא רוצים, אנחנו בחוץ, אנחנו מסגרים את החוזה. דובר בהפסד של נחזה אז במעל מיליארד דולר, היה הפסד של הפסקת התקשרות הזאת עם קניה ווסט. היא אמרה, בסדר גמור, אני חייבת לחשוב בטווח ארוך, לא יכולה לחשוב בטווח קצר. אדידס היא חברה גרמנית, אתה יודע, עם כל המשתמע וכל המורכבות של הדבר הזה.
אז אני משך אחורה את מה שאמרתי לפני רגע. או שמזכיר לנו למה אילון מאסק בכלל נכנס לטוויטר.
בדיוק מה שרציתי לומר. אילון מאסק יש לו כמו קארל פופר, הוא אומר, אני אידיאולוג. אני פרי ספיץ' אבסולוטיסט. מבחינתי חופש הדיבור הוא מעל הכל, זה הוא חייב להיות אבסולוטי ומוחלט, הוא מעל כל דבר אחר. כאילו לי זה מרגיש כמו, אתה יודע, סרט כזה של בטמן, שהג'וקר פותח את כל הבתי כלא וכאילו משחרר את כל המטורללים כאילו
לרחוב.
חזרה לרחוב. ככה זה מרגיש לי. אז הוא החזיר את ג'ורדן פיטרסון שנכנס בלהטאבים כמו שאף אחד לא נכנס. הוא מכניס את אנדרו טייט, הפסיכופת שמכה נשים ומתעלל בנשים, ומחזיר את טראמפ, כל הסיפור של כן. גבעת הקפיטול שהצית את המהומות שהיו בגבעת הקפיטול.
אבל הדבר החשוב רגע שצריך להגיד כאן, כשאתה מכריז על עצמך שאתה פרי ספיץ' אבסולוטיסט, אתה כבר שקרן. היות שלא קיים, לא קיים חופש דיבור אבסולוטי, אין כזה דבר. אני לא יכול לשבת כאן ולקרוא לאנשים להגיע אליך הביתה ולהכניס לך מכות. אז חופש הביטוי שלי נפגע, נכון? עבור הזכות שלך להתקיים בביטחון. אני לא יכול לפגוע בפרטיות, אני לא יכול להוציא דיבה, אני לא יכול לקרוא לאלימות, אני לא יכול לקרוא לגזענות. אז חופש הביטוי איננו אבסולוטי ומעולם לא היה וגם לא צריך להיות. ואדם שמחזיק בפלטפורמה אדירה עם השפעה כזאת, לא רק התהודה בחת מספרים, אלא השפעה על פוליטיקה עולמית והשפעה על חברה עולמית, צריך להיות גם מתודעה טיפה יותר מפותחת ועמוקה מאשר להגיד פרי ספיץ' אבסולוטיסט. זה נשמע מגניב לכמה אנשים, זה לא יכול להתקיים במציאות.
אני מסכים איתך לחלוטין, זה פשוט מי שמו גם להחליט מה זה פרי ספיץ'? האם מותר הכל, כולל הכל?
אתה זוכר איפה זה נעצר פרי ספיץ' אצל אילון מאסק?
כשהם אומרים משהו נגדו.
כן, כשמישהו מצייר איך אפשר לעקוב אחרי המטוס הפרטי שלו, אופס הוא נעלם מהרשת. איפה זה פרי ספיץ' עכשיו? ברור שאין פרי ספיץ', לצפות לזה זה הגזיה.
לחזור שנייה למגנטו ולאילון מאסק, אז הציפייה הייתה שאחרי התעודה העצומה שהדבר הזה ייצר, אילון מאסק יבין שבעצם הוא עשה טעות, כי זה קורה לו לפעמים שהוא מודה בטעויות, אני תכף אספר לך על איזה טעות שהוא הודה בה. זה מאוד נדיר דרך אגב. לא באמת, זה מאוד נדיר. הוא בן אדם שלא מודה בטעויות.
השמש מתלכדת עם הירח יותר.
אבל אחרי שבעצם נהיה עליהום על ההערות האנטישמיות שלו, מה הוא עשה? הוא אמר, אני רוצה להתנצל על הפוסט הזה ששוויתי את סורס למגנטו. זה פשוט לא הוגן כלפי מגנטו. אתה קורא את הדבר הזה, אתה אומר, תגיד, מה קורה לך? מה עובר עליך?
כל כך יהיר.
רואה את כל הסיפור הזה ממשלת ישראל בעוד סדרת... טרלולים של עצמה, משרד החוץ יוצא בציוץ משל עצמו ואומר, הביטוי היהודים זינק היום לרשימת הנושאים הטרנדים בטוויטר בעקבות ציוץ עם ניחוח אנטישמי שלא אחר מהבעלים והמנכ"ל של רשת החברתית אילון מאסק. הציוץ של אילון מאסק הביא מיד למבול של תיאוריות קונספירציה אנטישמיות בטוויטר.
כלומר, זה לא רק שמאסק האשים את סורוס, אלא שעצם זה שהוא אמר את זה, וזה שזה הבעלים של טוויטר, נתן לכל האנטישמים בעולם לגיטימציה. והם אכן הסתערו על טוויטר, והביטוי The Jews, שהוא לא מבשר טובות ליהודים בגדול, הפך להיות כוכב כי מלא אנטישמים הפיצו את טוויטר, כי יאללה, הבוס אומר שמותר, קדימה.
גם אם תכתוב סורוס בחיפוש בטוויטר, אתה תראה שכמעט הכל זה תיאוריות קונספירציה וזה הסיפורים שמספרים עליו. כאילו זה עיקר התוכן שרץ עליו בטוויטר. ואז לא אחר מינון מגל בא ואומר, פרסום ראשון, שר החוץ אלי כהן נגד הפקיד שמפעיל את החשבון הרשמי של המשרד. הפקיד צייץ אתמול נגד אילון מאסק בעקבות ביקורת שהעבירה ג'ורג' סורוס. כהן לינון ניוז. סורוס הוא לא בדיוק אדם שזקוק להגנה של משרד החוץ של מדינת ישראל. ציוצים כאלה יותר לא יהיו.
הציוץ של משרד החוץ עסק בעובדה שטוויטר התמלאה בציוצים אנטישמיים. הוא עקב אחרי הציוץ של אילון מאסק ואמר שהוא בעל ניחוח אנטישמי, אבל הנושא היה, בוא נגיד ככה, אין פה הגנה על סורוס.
כן.
אין פה הגנה על סורס, יש פה התנגדות לאנטישמיות, שזה כן נפגיש משרד החוץ. אבל זה לא קצה הטרלול.
נכון.
השר עמיחי שיקלי, ברגע שמאסק פרסם את הציוץ שלו,
שהוא השר התפוצות והמאבק באנטישמיות, זאת הגדרת התפקיד שלו.
למה זה צריך להרוס את הפאנץ'? העלה מיד ציוץ ואמר, למי שלא מבין עם מי יש לנו עסק, עם צילומי מסך של ידיעות שטוענות שאיראן מאשרת שהיא עובדת עם הקרנות של סורוס. זהו פייק ניוז, שאיראן יש לה קשר עם סורוס. הפייק ניוז זה צוטט בזמנו על ידי נתניהו, וכעת הוא צוטט על ידי עמיחי שיקלי, ואחרי שעמיחי שיקלי הבין שהוא מצייץ שקרים, הוא מיהר למחוק את הציוץ הזה, אבל החליף אותו בציוץ אחר, שאמר, כשר בישראל שאמון על המאבק באנטישמיות, אני רוצה להבהיר כממשלת ישראל, והרוב המכריע של אזרחי ישראל, אפשר את הנתונים, רואים באלון מסק יזם מדהים, הוא מודל לחיקוי. הביקורת על סורוס, המממנת הארגונים העוינים ביותר לעם היהודי ולמדינת ישראל, היא הכל מלבד אנטישמיות. בדיוק להפך. או אם אפשר לסכם את זה, כפי שעשתה נועה לנדאו בארץ, ממשלת מדינת היהודים התגייסו להגן דווקא לאנטישמיות. כן. עכשיו צריך רגע להגיד עוד פעם, זה חשוב נורא להעביר את הנקודה הזאת, הביקורת על פעולתו הפוליטית והכלכלית של סורוס היא אחלה. ממש מצוין לבקר אותה, ואפשר, וגם לי, אני מניח שיש על זה ביקורת מדי פעם, אבל להתעלם, להגיד, לא שמתי לב שסורוס הוא הכוכב של האנטישמים, ולהבין את מה אתה מתדלק, כשאלון מסק עושה את זה, אז או שהוא אנטישמי באמת, או שהוא אידיוט גמור, אם הוא לא מבין את הקונטקסט שבה זה נופל. וכשממשלת ישראל עושה את זה, אין לי מילים יותר.
בוול סטריט ג'ורנל, דווקא אלן דרשוביץ אמר, תקשיבו, אלון מסק צודק בביקורת של אדלור סורס, וזה לא הופך אותו לאנטישמי, והוא בעצם אומר שהוא בעצם מימן גם בישראל שני ארגוני שמאל מאוד קיצוניים. אלן דרשוביץ, שהוא פרופסור מהרווארד למשפטים וכן הלאה וכן הלאה, הטענה שלו, והוא יודע לבנות טענות, הוא בא ואומר, הארגונים האלה הם בעצם פוגמים בריבונות של מדינת ישראל כמדינה חופשית ועצמאית, ובעצם עוזרים לכל מיני גופים שבעצם הם מתהדרים בזה שהם דמוקרטיים, בעצם לפגוע בריבונות ובשליטה של מדינת ישראל על ידי זה שמחלישים אותם מבפנים.
אני חושב שזה טיעון לגיטימי לגמרי.
כן, טיעון לגיטימי.
זה לגיטימי. שוב, לא להבין את מה אתה מתדלק, זה עניין אחר.
נכון.
בעיקר אם אתה בעלים של טוויטר.
אבל הבעיה הקשה היא באמת מה שקורה בטוויטר עצמה. חברת המחקר E-Marketer פרסמה שבעצם בניגוד לכל התחזיות שטוויטר תגיע בסוף 23 לכמעט 5 מיליארד דולר הכנסות, היא תראה את ה-3 מיליארד דולר הכנסות מלמטה, כי פשוט המפרסמים, אותו דבר כמו אדידס, דרך אגב, רואים את כל הדבר הזה, ואומרים, תקשיב, אנחנו לא רוצים להיות חלק מהעניין הזה.
זהו, צריך להבין, יש קשר, החוויה בטוויטר שהפכה להיות יותר רעילה וגזענית, מרחיקה מפרסמים ולכן ההכנסות שלה ירדות.
היא גם לדעתי מרחיקה משתמשים. אני חייב להגיד לך.
אנשים עוזבים כי לא נעים, פשוט לא נעים.
זה לא נעים, זה נהיה לא נעים. עם הפרסה באמת המשוגעת של הטוויטר וריפייד, עם הבלו צ'ק הזה שהוא הכניס, וכולם יוכלו לקנות בעצם מותגים.
כל אחד יכול לפתוח שם משתמש בטוויטר עם איזה שם שהוא רוצה, ואפילו לתות לזה אישור ולהתחזות באופן מאוד עמוק לזהות שהוא לא.
אז יש פה משתמש שקנה את הזה, מקדנלדס, אתה רואה?
אנחנו רואים עכשיו ציוץ של מישהו שקנה את שם המשתמש של מקדנלדס, והוסיף לעצמו את האישור הכחול שהוא כאילו האותנטי, ואז הוא כותב, Proud to announce that all McDonald's locations will now be serving Beyond Meat. כאילו, Beyond זה מותג טבעוני. אנחנו נגיש בשר טבעוני, Beyond Meat. Our meat is far beyond its expiration date. טוב, הבשר שלנו כבר מזמן עבר את הרי תפוגה. יש כאן משחק מילים חמוד נורא, מצחיק מאוד. זה רק דוגמה אחת להמון נזקים שנגרמו.
איזה נזק למקדונלדס.
כי אנשים קונים חופשי שמות וזה.
וזה פשוט לא עושה כסף גם כן. זאת אומרת, זה לא, אני אומר, זה הרבה עיתונאים אומרים, זה נהיה פשוט בושה.
חיי.
כי זה כאילו אתה צריך לקנות את זה, זה כאילו אתה צריך לקנות את המעמד שלך, זה אני כאילו שם את סטיקר. איזה יפה אני. תקשיב, איזה נוצות יש לי.
הבוקר דיברתי על זה בגלץ. והם שאלו אותי, יניר וספי, אמרו לי, תגיד, קנית בלו? עכשיו, היה לי כאילו אישור כעיתונה, היה לי וי כחול, והוא לקחו לי אותו לפני חודש. ואמרתי לבין לעצמי, מה, אני אקנה את זה בחזרה? סליחה, זיבי. לא משלם. זה מביך אותי, אבל אנשים אחרים קונים, ואתה יודע, אני גם בסדר עם זה, סליחה, אותי זה מביך, אבל אנשים אחרים יכולים לקנות, זה גם נותן לך אפשרות, אתה יודע, לכתוב טוויטים יותר ארוכים כאורך הגלות, ויותר ויזיביליות ברשת.
והדבר השני שהוא עושה, זה בעצם קיצץ בצורה משמעותית את מספר העובדים, בספירה האחרונה הם ירדו מ-7,500 ל-1,800, שזה מדהים הדבר הזה.
יש מצב אבל שפר עובד הוא מרוויח יותר.
הוא בטוח מרוויח יותר פר עובד, אבל עדיין הוא יותר הפסדי, כי הוא מאבד הכנסות. מהיום בבוקר, שמע סיפור מטורף. נכון, הרי אתה יכול לכתוב ציוצים, ואז אתה להתחרט עליהם ולמחוק אותם. כל הציוצים שמחקת, לחלק מהמשתמשים, פתאום הופיעו חזרה.
או, וואו.
כן.
וואו, כמה נזקים יכולים לגרם כאן.
נכון.
כאילו באג, זה באג במערכת, שקשור לזה שרבים מהעובדים פתרו.
נכון, והוא מבין שהוא חייב לעשות מעשה, ושבוע שעבר הוא בעצם מינה לא אחרת מפטיש הקטיפה. לינדה יקרינו, שהייתה בעצם אחראית הכל עסקי הפרסום של התאגיד הענק NBC Universal, גם של אופני הסרטים, גם של רשתות טלוויזיה, יש רשתות מקומיות, תחנות רדיו, מה שאתה לא רוצה, היא עמדה בראש כל האימפריה הזאת.
אני רואה פה שני דברים טובים אגב, אחת היא אישה, יש מעט נשים בתפקידים כל חשובים וזה חשוב, ושתיים, יש לה כנראה קשר אז למפרסמים גדולים, ששם בדיוק הבעיה של טוויטר, נכון, זה טוב להביא אותה.
נכון מאוד, מיד אחרי ההודעה עליה, גרופ M, שזה חברת הפרסום הכי גדולה בעולם, אמרה, אוקיי, אנחנו מורידים את הלייבל היי ריסק מטוויטר.
וואלה.
ועכשיו בעצם אנחנו מוכנים לחזור ולפרסם אצלך. היא מאוד ימנית.
אוקיי.
העובדים בטוויטר לא כך מרוצים מהדבר הזה.
שהם, כן ידוע, שהם ממתי השמאלנית ברורה.
נכון. נראה לאן הדבר הזה הולך, אבל ב-CNN ובכלל בכל המקומות האחרים מצביעים על הבעיה המרכזית הקשה בטוויטר, וזה שאלון מאסק עדיין נמצא שם. הוא אמר, אני אעבוד לצידה. כן. זה מה שהוא אמר. עכשיו, זה ברור מי מקבל את ההחלטות, אתה יודע, לא לינדה.
א', אני מקווה שכן יהיה לו שכל לשחרר לה, ושני, צריך להגיד, הוא גם הבוס שלה בתור הבעלים של הפלטפורמה, והוא גם ה-CTO שלה. הוא הסגן נשיא לעניינים טכנולוגיים שעובד תחתיה כמנכלית. כמה מרחב מחיה יהיה לקבל החלטות, שאלה נורא מעניינת.
מורכב.
אתה יודע, הטלפון שאתה הולכת לעשות אחרי הרבה פעמים, זה בחיית אלון תמחק. תמחק כמו ש... אילון, בכלל, זה עושה לי עכשיו בלגן. בדיוק סגרתי עסקה, תמחק את הציוץ הזה.
כן. והצבועים מתכנסים ומסתכלים מסביב ואומרים, וואו, יש פה הזדמנות גדולה. הראשון זה ג'ק דורסי שהקים את טוויטר, שרואה בעצם איך מפעל חייו, למרות שהוא נהיה עוד יותר מיליארדר, כי הוא קיבל הרבה כסף מהמחירה הזאת ב-42 מיליארד דולר, 41, שטוויטר נמכרה. אבל הוא אומר, הוא מתראיין והוא אומר, תקליבו, הכל שם, it all went south.
כאילו השתגע או התפרק.
כן, הכל שם התחפף. פרויקט שהוא היה בעצם פרויקט צעד בתוך טוויטר, הוא בעצם הולך ומממן אותו, לפרויקט קוראים בלו סקאי, וזה פרויקט באמת מדהים, אני התקנתי את זה, יש לך שם תחושת האגן הריק קצת בזה?
אני גם, אני עכשיו בתוך בלו סקאי, בתוך הרשת החברתית המתחרה הזו, קודם כל זה מרגיש באמת 98% טוויטר.
נכון, עוד פעם, זה פותח על ידי טוויטר בהתחלה.
אבל מה, כאילו הוא מנסה להתחרות בטוויטר עם טוויטר אחר?
יפה, אז הוא בעצם אומר, אני מביא רשת חברתית מסוג אחר. היא מבוססת על פרוטוקול שנקרא AT פרוטוקול. ה-AT פרוטוקול הזה בהתחלה, זה פרוטוקול שהוא decentralized, זאת אומרת שהוא בעצם מבוזר. אין לאף אחד את האחריות על, אין איזה שרת מרכזי שהוא בעצם שולט בכל הפרוטוקול הזה.
אין סורוס.
אין סורוס.
אוקיי.
עכשיו, לא רק זה גם כן, הדבר המדהים בסיפור הזה זה שזה כאילו נורא מריח לך בלוקצ'יין, נכון?
כן. נכון. decentralized. כן.
נכון. אבל הטענה העיקרית נגד הבלוקצ'יין היה אז, תביא לי יישום, decentralized, אחלה, אבל למה צריך בלוקצ'יין? אז לא צריך, אז זה לא על בלוקצ'יין,
right.
שזה חלק די מעניין בתוך הסיפור הזה, כי זה עובד הרבה יותר מהר. אבל הוא בעצם אומר, יש שלושה יתרונות משוגעים לדבר הזה על פני האינטרנט, כמו שאנחנו מכירים אותו עד היום. ואני חושב שכדאי להקשיב, כי זה בעצם יכול לעצב את חוויית הסושיאל העתידית. הוא אומר, דבר ראשון, יהיה חיבור בין אפליקציות שונות למשתמשות בפרוטוקול האלה. זאת אומרת, אם אתה משתמש בעת פרוטוקול הזה, ואתה עכשיו נמצא באינסטגרם, אתה רוצה לכתוב, לראות פוסט להתפרסם בבלו סקאי, אתה תראה אותו. למרות שהוא בעצם בשתי רשתות שונות, כי הרשתות האלה מחוברות, וזה לא משנה באיזה קליינט, באיזה אפליקציה אתה משתמש, אתה עדיין תוכל לראות
okay.
פוסטים שאחרים פרסמו בשתות אחרות. הרי זה נורא מייגע לעבור מאפליקציה לאפליקציה, זה גם לא הגיוני.
נכון.
זה רק הגיוני עבור מי שרוצה להרוויח כסף עליך. דבר ראשון. דבר שני, הוא אומר, אתה תגדיר איזה תוכן האלגוריתם יציג לך. זאת אומרת, אם אתה רוצה לראות הרבה תוכן של דני פלד, שזה דבר די הגיוני וסביר, בדיוק, אז אתה תוכל להגדיר, תן לי הרבה מהדני פלד הזה. עוד טיפה, עוד, אני רוצה עוד כזה, סתם שטויות. ולצמצם אנשים שאתה לא בא לך לראות בכלל שום ציוץ שלהם, באלגוריתם כאילו ללמד אותך, ודבר שלישי שהוא אולי הדבר הכי מעניין והכי חשוב, נמאס לך מהממשק הזה של הבלו סקאי, ובעצם יש עכשיו רד סקאי, אפליקציה מתחרה, הרבה יותר מגניבה, שגם יש לו את הפרוטוקול הזה, אתה תוכל לקחת את כל החברים שלך, לעבור לאפליקציה אחרת ולהמשיך להשתמש עם אותם... קצת, זה נורא מזכיר את הניידות, את החוק...
בדיוק! את הניידות הסלולרית. האנשים הלא נמנעו מלעבור מרשת לרשת, כי לא יכול לקחת את המספר. אגב, גם את המייל לא יכולת לקחת, ולא...
נטוויז'ן, היה לי שנים, הייתי תקוע עם נטוויז'ן.
ומתישהו, המחוקק הבין שהוא חייב לאפשר לאנשים לקחת את המספר שלהם כדי לעורר תחרות. כאן, זה גם צעד מאוד הגיוני, לאפשר לך לעבור מרשת לרשת. אנחנו לא מדמיינים את זה היום, אבל יש בזה הרבה סנאים.
נכון.
אוקיי.
אז בואו, האפליקציה הזאת כרגע בארצות הברית כן צוברת תאוצה, עלתה ב-600% בחודש האחרון.
בנויה על הרבה מוכזבי טוויטר.
נכון. אבל אני אומר, אני יכול להבין אותם.
אגב, גם אילון מאסק עשה צעד מאוד חיובי, והקנה, נתן שקיפות מסוימת לאלגוריתם, ושחרר המון פרטים מהאלגוריתם, שאתה היום יכול ללמוד בדיוק איך הוא עובד ואיך הוא מתעדף. נכון. ואנשים משנים את ההתנהגות שלהם לפי אלגוריתם, וזה חשוב שזה יהיה שקוף אחלה צד.
וגם מרק צוקרברג רואה את כל הדבר הזה, ומודלף לרשת, שבעצם אינסטגרם קלון שכזה הולך להיות בעצם מבוסס טקסט בלבד. זאת אומרת, גם אינסטגרם תהיה אפליקציה דומה לטוויטר, שאתה תוכל לעשות לוגין עם החשבון אינסטגרם שלך, ובעצם... לא יודע, שזה יתחפש לטוויטר, אני לא בדיוק מבין את הדבר הזה, אבל זה כאילו מה שזה הולך להיות.
אתה יודע, זה מזכיר לי את זה שעכשיו בוואטסאפ יהיה אפשר לערוך הודעות, שזה רק החיקוי מספר 4,000 שלהם מטלגרם, ובעצם נראה לי הסיסמה של ארגון הזה, מטה, עם אינסטגרם ופייסבוק, זה כאילו...
בוא נחכה לגרסה הבאה של טלגרם, נראה מה הם מוציאים.
If it works for you, we'll copy it. כן. זה מה שהם עושים.
נבדוק כמה חודשים איך זה עובד, ואז נחליט. אילון מאסק רואה את כל הדבר הזה, ואומר, טוב, אני כבר יודע איך אני אנצח אותם. אני הולך בעצם להקים פלטפורמת AI שנקראת Truth GPT. והיא תביא את האמת המוחלטת למשתמשים שלנו. רואה את הדבר הזה, מרק קיובן, אחד המיליארדרים הגדולים בארצות הברית, אחד מהקרישים האמריקאים המפורסמים, וגם הבעלים של הדלאס מבריקס, ובעצם הוא רואה את הדבר הזה, ובואלה, זה ממש מפחיד. כל מה שדיברנו על קרקטר AI בפרק הקודם, שאתה יכול בעצם להיות פרויד, אילון
שאתה יכול to impersonate, כן. לגנוב זהות של מישהו, נכון. אבל לעומק, להתנהג כמוהו.
אז תחשוב כמה ציוצים יש לך בטוויטר, יש לך הרבה, לא?
לא המון אגב, אבל מספיק בשביל לפענח אותי לגמרי.
אז בעצם אני אוכל לגנוב את הדמות שלך, זאת אומרת, אילון מאסק, בגלל שיש לו גם את טוויטר וגם את החברת AI הזאת, הוא יוכל לגנוב את הדמות של דרור גלוברמן, ובעצם לייצר קלון של דרור גלוברמן, שהקלון הזה יוכל להפיץ כל מיני פייק ניוז כזה או אחר.
רגע, אם אני שולט בדרור גלוברמן רובוט הזה, אז הוא יכול לעבוד בשבילי בעצם, זה טוב.
כן?
שמישהו יעבוד בשבילי עכשיו? שאני לא יהיה כאן, דני?
אני לא יודע, אני לא...
שהוא יכתוב בשבילי ציוצים וזה, מעולה, ולך להרצות במקומי, פצץ.
כל הדבר הזה משונה מאוד, הוא אומר, אני אידיוט גמור על זה ש...
על זה שעזבתי את
OpenAI. ובעצם המכונה הזאת שהוא בונה היא מכונה שאומנם כאילו מעודדת גם פרי ספיץ' אבל גם הייט ספיץ', ואיך מייצרים הייט ספיץ', בעיקר באמצעות פייק ניוז, ראינו כל מה שקרה עם סורוס. והבוקר, הבלומרק הכחול הזה, קאונט עם בלומרק שהוא קנה ב$8, כמה זה עולה?
$8 בחודש.
$8, כן. פרסם שהיה פיצוץ בפנטגון, הפיצוץ הזה כמובן לא קרה, לא היה ולא נברא.
אבל יש תמונה.
וכל הבורסות נפלו. הייתה לזה השפעה מאוד מאוד גדולה, זה ממש כאילו בכל האתרים כאילו פורסם הדבר הזה, וזה ייצר המון המון לחץ. וזה כאילו גורם לי לחשוב שכאילו, אתה יודע, באמת, הדבר הכי שאני רוצה, זה שכבר ישחרר את החברה הזאת במנוחה, באמת, יחזור חזרה לטסלה, ימציא מכוניות, יטיס אנשים למאדים, לא יודע, יפתור בעיות הרבה יותר גדולות מאשר ההתעסקות שלו במה שהוא קורא free speech, אבל בעצם זה דיבור מאוד מאוד מסוכן שמעודד הרבה מאוד אנטישמיות והרבה מאוד שנאת אדם. דרך אגב, זה גם להטאבים וזה גם גזענות נגד קבוצות של שחורים ומיעוטים אחרים.
מה שהולך, תשמע,
מה שאתה לא רוצה.
קצת לטפוח לעצמי על השכם לפני שנה, כי שכחנו לדבר על האפשרות שהוא יקנה את טוויטר. אני חשבתי שהוא איש עסקים מדהים, והוא מדען או תומך במדע, מקדם מדע מדהים, אבל ההבנה הרגישה הזאת של מה עושה תוכן לחברה ולפוליטיקה ולנפש של אדם, אין לו. ואנחנו רואים, הוא מתנהל שם כפיל בחנות חרסינה, מקווה שייתן למנכ"לית שוב לעשות עבודה נורמלית שם. נסיים סיפור?
יהודי.
לאחר רצח הצאר אלכסנדר השני ברוסיה, פנה פקיד ממשלתי באוקראינה ואיים על הערב המקומי, אני מניח שאתה יודע בדיוק מי עמד מאחורי זה. אך, אמר לו הרב, אין לי מושג, אבל המסקנה של הממשלה תהיה כמו תמיד, יאשימו את היהודים ואת מנקי הרובות. למה את מנקי הרובות? שאל הפקיד המבולבל. למה היהודים? השיב הרב. עד כאן, פרק של בזמן שעבדתם, דני, תספר איך משיגים אותנו.
אפשר בוואטסאפ 03-7676012, או באימייל בזמן, bizman, את קשת-tv.com, או תצטרפו לקבוצה שלנו, כבר יש קרוב ל-2,000 מצטרפים.
מאושרים,
מהצטרפותם. מה זה מאושרים? חבל על הזמן, בזמן שעבדתם הקבוצה. הם בהיי כל היום, הם לא בודדים.
תודה רבה לעורכת שלנו אפרת מירון ולתומר וולף, לסיוע הטכני נהנת הספין על ההפקה, ולחברים במקו דיגיטל זוהר צלח, ניצן כרמלי ודנה גוטרזון. תודה דני.
תודה דרור.
יאללה ביי.